היי לכולם, אני רוני אוחנה ואתם מאזינים ומאזינות לפרק נוסף של אדם ואדמה. אדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. במיוחד בתקופה הזאת ובימים שאנחנו עוברים אני משתדלת להביא לכאן תוכן שאיכשהו יוכל לעשות לנו קצת יותר סדר, ולתת לנו קצת יותר בהירות, ולתת לנו קצת יותר כלים. חלק מהם גם נבחרו בעקבות נושאים ספציפיים שכתבתם לי, אז זאת גם הזדמנות להגיד שאם יש נושא מסוים שהייתם רוצים להעמיק בו, אז אני אשמח לשמוע, תכתבו לי באינסטגרם. אז בפרק הקרוב אני מארחת את ענבל ברק גורניצקי. ענבל היא מאמנת זוגית, מנטורית ומנחה בשיטת סאטיה. דיברנו על זוגיות ספציפית בימים האלה, ובעיקר בא לי להגיד שזה פרק שנותן כל כך הרבה כלים מדהימים על איך להפוך את המרחב של הזוגיות למקום של התפתחות וצמיחה וריפוי, גם בתקופות מאתגרות, אבל לגמרי גם בשגרה עצמה. אז אם הפרק הזה תורם לכם, זה יהיה ממש נחמד אם תעבירו את זה הלאה ותשתפו אותו עם עוד אנשים שאתם חושבים שזה יתרום גם להם. וזהו, אז תיהנו מלא. ותספרו לי איך היה. היי ענבל.
היי רוני.
אני שמחה לראות אותך. למרות שזה מילים שכל כך קשה להגיד בימים האלה, אבל אני בכל זאת שמחה שאת כאן, ואני גם שמחה להניח את הנושא הזה. אז אולי רגע לפני שאנחנו צוללות פנימה, אם בא לך קצת לספר לנו עלייך ולהציג את עצמך בכמה מילים.
אוקיי. אז קודם כל קוראים לי ענבל ברק גורניצקי. אני בת 42. אני נשואה לאמיר, ואני אמא של מיכאלה, בת 9, אמיליה בת 6 וגילי בן 4. ואנחנו חיים כיום בתאילנד, בקופנגן. ממש בחודש הזה סוגרים פה שנה. קודם כל אני מאוד מתרגשת גם לפגוש אותך שוב וגם להיות בשיחה הזאת שהיא בעיניי מאוד משמעותית גם בשגרה וגם בחירום. בהכשרה שלי אני בעצם מ-2009 קרוב ל-14 שנה מלווה בשיטת סאטיה. אני מלווה בשיטה הזאת בכל הכובעים, כמאמנת אישית, היום כמאמנת זוגית, כמנטורית, כמנחה. אני מנחה את תוכנית ההכשרה לאימון זוגות, וזה מה שאני עושה בעצם כבר 14 שנה. אני מלווה אנשים, וההקשר הכי רחב של מה שאני עושה איתם מבחינתי זה להכיר להם את עצמם, את מי שהם, את חוויית החיים שלהם, את המקור לחוויית החיים שלהם, את הגוף שלהם, את הרגשות שלהם, את מה שמתחולל בזרם התודעה שלהם. והיום אני עושה את זה בעצם רק עם זוגות, אני מלווה זוגות בשיטת סאטיה. אז זה ככה בגדול עליי.
כן, אני אפילו אשתף שאני גם יצא לי לחלוק איזושהי דרך איתך, ובגלל זה בעיקר אנחנו גם כאן עכשיו, כי אני יודעת כמה כלים מדהימים יש לך לתת, והאמת היא שאמרת את זה נורא נכון על כמה זה חשוב גם בשגרה, אז בטח בשעת חירום, ואולי באמת נתחיל רגע רק מזה, כי אני מרגישה שזוגיות באופן כללי זה מרחב שיש בו הרבה שיקופים או דברים יכולים להתלקח בו מהר, או מפגשים כאלה שיכולים להציץ הרבה דברים גם בשגרה ובימים רגילים, אז על אחת כמה וכמה בזמן שאנחנו נמצאים בו ומתמודדים איתנו כולם. אז אולי נתחיל באיזשהו יישור קו או איזושהי הסברה כללית כזאת על, על, על מה קורה שם בתוך זוגיות, למה, וספציפית אולי באמת, למה זה כל כך אזור שהרבה דברים מועצמים בו?
באמת, אני חושבת שזה אולי אחת, זה השאלה, שאלת השאלות. זו שאלה מאוד מאוד גדולה ורחבה, ואני אנסה ככה לענות עליה בדרך מאוד נגישה. Okay? שגם אם לא למדנו ולא מקנו את ההיכרות שלנו עם התחום הזה, עם מה זה להיות בקשר זוגי, אני חושבת שזה אולי משהו שיאפשר לאנשים להבין במידה מה המשמעות של להיות במרחב הזוגיות, של להיות בזירה הזאת שנקראת קשר זוגי. אז קודם כל, בתפיסה שלי, המרחב הזה, הגאפ הזה, שנקרא זוגיות, זה אחד המרחבים עם הפוטנציאל הכי הכי גבוה להיכרות, מאוד נוקבת וחסרת פשרות שלנו עם עצמנו. בגלל החיכוך המאוד מאוד גבוה שלנו עם בני הזוג שלנו, תחשבי על זה שאנחנו מתחככים עם בני הזוג דרך כמעט כל תחומי החיים. אנחנו מתחככים איתם דרך כסף ודרך הורות ודרך מיניות ודרך מימוש חזון ודרך קריירה. זאת אומרת, כל תחומי החיים עוברים דרך הקשר הזוגי. אז החיכוך שלנו עם בן הזוג מאוד חזק. חיכוך, אני מתכוונת ריאקציה, אינטראקציה. בנוסף, יש גם דמיון מאוד גדול של בני הזוג. אני אדבר על בני הזוג כי אני אישה, אני כמובן מדברת על כל המינים. דמיון לנו ודמיון להורים שלנו. משהו שבאופן מאוד טבעי מגרה וחושף החוצה את כל פצעי הילדות ומנגנוני הגנה ודפוסי התנהגות והפאטרנים שפיתחנו כילדים. הכל מאוד 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 חשוף ונוכח בחוץ. ואני אומרת שאיפה שהפצעים שלנו מאוד חשופים, הפוטנציאל לסבל מאוד גדול מצד אחד, הפוטנציאל לשחזור מחדש של פצעי הילדות שלנו, באותה מידה הפוטנציאל לריפוי מאוד גדול, אם אנחנו מודעים לאיך לעבוד עם זה, הוא עצום. ורובנו, בגלל שאנחנו לא מודעים, אנחנו בעיקר משחזרים את החוויה הילדית, הטראומטית הרבה פעמים, שנכחה אי שם בילדות ומשתחזרת לנו בקשר זוגי. אחת מהנחות העבודה שלי זה שהקשיים שאנחנו חווים בקשר זוגי, הם מתחוללים בקשר, אבל הם לא בכלל הקשר. אם אני מגיעה לקשר עם איזושהי ציפייה שאתה כבן זוג, והציפייה אגב היא לא מודעת, תביא מזור וריפוי לכל הפצעים, תפצה על כל החסכים הרגשיים שאיתם הגעתי לקשר, אני כבר מלכתחילה מניחה הרבה מאוד ציפיות, בלי שאני מודעת לזה, על בן הזוג. והפרדוקס הוא שאני מגיעה עם איזושהי חוויית חיים, אם אני חיה שאני בודדה, או שאני דחויה, או כל חוויה אחרת, אם אני חיה, אם זו חוויית החיים שלי, אני אחווה את זה מחדש גם בתוך הקשר הזוגי, אבל אני אשליך את זה על בן הזוג שלי. אני אגיד שאני בודדה בגלל שהוא מדי זמן בטלפון, בגלל שהוא במילואים ולא התקשר. זאת אומרת, אני אשליך החוצה את הסיבות לחוויה שהיא גופנית, היא רגשית, היא מנטלית, היא בתוך המערכת שלי. והלופ הזה הוא מאוד מסוכן אם אנחנו לא מודעים אליו ולא יודעים לעבוד איתו.
וואו. אז
זו ככה ממש בגדול.
וואו, זה
התפיסה שלי.
זה נקודות, אני כאילו אם היה אפשר לראות אותי, אני תופסת את הראש, כי כאילו קודם כל רק ההבנה הזאת היא ש... איך אמרת את המשפט הזה? שזה לא בגלל?
זה קורה בקשר, נכון.
שזה קורה בקשר וזה לא בגלל הקשר, בדיוק. זה משהו שהוא נורא קשה, איך אני אגיד, כאילו נורא קשה ללכת עם, עם הדבר הזה, כי כמו שאמרת, אם הוא עכשיו בטלפון, אז הוא עכשיו בטלפון. זאת אומרת, יש אדם מולי שבגללו כביכול אני מרגישה כרגע את מה שאני מרגישה, אבל את אומרת זה רחב יותר, זה בעצם אחורה יותר.
אני אגיד שאולי במשפט שלך, המילה היחידה שצריך להחליף ותעשה את כל ההבדל, זה המילה בגללו. אחד הדימויים, את אומרת בגללו, בגלל שהוא בטלפון עכשיו, אני מרגישה איזה קיבוץ בבית החזה, ועולה לי מחדש איזושהי חוויה של דחייה או בדידות או רקנות, ואני אומרת שהמילה בגללו היא זו שעושה את ההבדל. אני תמיד נותנת את הדימוי של מלח על פצע, ואני אומרת שבן הזוג הוא כמו מלח על הפצע שלנו. מלח, אם אני אקח מלח ואני אניח כרגע על היד שלי, ואין לי ביד פצע, לא יחב לי ולא ישרוף לי, זה לא יגרה כלום, כי אין לי פצע. אבל אם אני אניח מלח על יד פצועה, אני אחווה מחדש, המלח יגרה, הוא לא יגרום לפצע, הוא יגרה את הפצע שלי מחדש. אז בן הזוג מעורר, הוא מגרה כמו מלח על פצע, את הפצעים שכבר יש בי, אוקיי? הוא לא גורם להם. זו הבחנה מאוד 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 חשובה ומהותית, שמעצבת את כל חוויית היחסים, אם אני מוכנה רגע להסתכל על זה דרך הפריזמה הזאת.
אני חושבת שזה עוד יותר, זה כאילו משנה את כל מערכת היחסים, אם אני, כמו שאמרתי, אם אני באה לזה מתוך רצון לרפא, ולא לשחזר או להמשיך לרוץ עם הנרטיבים, אלא באמת להסתכל על המרחב הזה כמרחב שיכול לאפשר להתפתחות. ועולה לי פתאום שאלה, אז בעצם, כאילו זה אולי שאלה קצת רחבה, אבל... אם בעצם את בבעיות שלך ואני בבעיות שלי ואני אסור לי במרכאות להשליך עלייך דברים, כאילו אז למה אנחנו ביחד בכלל?
קודם כל זו שאלה נהדרת, ואני חושבת שכל בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה ההקשר שלי ללהיות בקשר זוגי? מה אני תופסת שהתפקיד של בן הזוג שלי? הוא שם כדי לפצות אותי, הוא שם כדי לממש את הצרכים שלי, הוא שם כדי לממש איתי חזון גדול יותר, הוא שם כמורה רוחני משמעותי, שדרכו אני יכולה לעשות איזושהי דרך משמעותית בחיי האישיים, איך אני מתייחסת לתפקיד שלו. אז אני אגיד שברמה, בעיניי, ברמה הלא מודעת, אנחנו נמשכים מחדש ללהיות ביחד, כי זה חלק מהטבע המאוד מאוד דרוויניסטי שלי, המאוד מאוד קדום שלי, כי אנחנו צריכים להמשיך את הקיום שלנו, ולכן אנחנו מחפשים כן להתאחד מחדש עם מישהו שאני אוכל דרכו להביא גם ילדים. זאת אומרת, יש שם איזשהו דחף להתאחד מחדש, שאני חושבת שהוא לא תלוי בנו, והוא לא בשליטתנו. הרצון להתאחד שוב, להתאחד שוב מהפרידה הקשה שנעשתה בלידה, ככה אני תופסת את זה. אני חושבת שמעבר לזה, חשוב שאדם באמת יניח את השאלה הזו במודע, ויראה האם החיים שהוא חי בתוך קשר זוגי, משקפים את המטרות שלו, את מי שחשוב לו להיות. אם אני מוצאת שבתוך מערכת יחסים, רוב הזמן אני מתלוננת וכועסת וטוענת ומאשימה, אני רוצה לשאול את עצמי, מאיזה מקום בחרתי להיות ביחסים האלה? מה חשוב לי להמשיך ולהוכיח? ואחד הדברים שאפשר לראות דרך עבודה עם זוגות, שהרבה פעמים דרך קשר זוגי, אנחנו כמו משחזרים מחדש איזושהי חוויית חיים, שגם חשוב לנו להוכיח אותה. Okay? אם אני חיה שאני, אני לא יודעת מה, שאני מקופחת, okay? כי אחותי קיבלה יחס טוב יותר, אז ברמה לא מודעת, יהיה לי אינטרס להמשיך להוכיח את החוויה הזו, את העמדה הזו בתוך קשר זוגי, כי זה חלק ממה שמגדיר איזשהו צדק, okay, שאני חיה בתוכו, זה מגדיר את העמדה שלי מול ההורים שלי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נראה שכשנפתחת עבור אחד מבני הזוג האפשרות לזוז מהסיפור שהוא מספר, זה לא כל כך נוח לו, זה דבר מאוד מפחיד לצאת לאפשרות שאולי אני כן ראויה, שאולי אני כן שייכת, שאולי אני כן משמעותית, לצאת לזירה חדשה שיש לי כמיהה מאוד חזקה עליה, מצד שני הגוף שלי מאוד לא יודע להתנהג בה. אז זה גם פרדוקס שמאוד מעניין.
כן, ואני גם חושבת שאנחנו בעיקר בחוויה שלי, הרבה מהדברים האלה הם ברמה הלא מודעת. הרבה מתוך התהליכים האלה הם בכלל בתת מודע שלנו, ולגשת אליהם או לגלות, זה בכלל מסע בפני עצמו, זה עולם שלם.
נכון, וגם חשוב להגיד שבעיניי הפוטנציאל של הקשר הזוגי, זה המשפט שהשלם הוא גדול מסך חלקיו, הוא מאוד נכון לקשר זוגי. אני חושבת שכוח של זוג הוא עצום, ושלאנשים יש פוטנציאל לממש את עצמם, ואת מי שחשוב להם להיות בעולם, ברמה הרבה יותר גבוהה כשהם בשניים. זה כוח מאוד מאוד חזק, הכוח של קשר זוגי.
אני ממש מסכימה עם זה, ממש. במיוחד כשמגיעים לקשר ולמערכת יחסים עם מקום שהוא, לא חושבת שאי פעם יהיה אפשר להגיע באמת למקום כזה, זהו אני ב-100% שלמה עם עצמי, אבל כשרוב האחוזים הם לכיוון אני שלמה עם עצמי, אז כשמגיעים לתוך זה, מתוך זה לקשר זוגי, אז אני חושבת שזה באמת, זה פוטנציאל ממש ממש מדהים להתפתחות, לצמיחה, לגדילה. אבל אני אחזיר אותנו רגע לימים שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, ובאמת אני חושבת שבמיוחד עכשיו החיכוך הזה שאמרנו, שכל אחד מגיע עם הפצעים שלו, עם העבר שלו, אז עכשיו הכל עוד יותר מועצם, כי גם כל אחד מאיתנו בתוך המצב חירום הזה פוגש דרך התמודדות שונה. נגיד, אם נתנו על הדוגמה אפילו עם הטלפון, אז אחד כל הזמן רוצה להיות מעודכן כמה שיותר ומרגיש את הצורך בזה, ואולי הפרטנר השני, הדבר הזה גורם לו, לא, אני לא רוצה לדעת יותר, אני לא רוצה להיות מעודכנת בשום דבר, אני לא יכולה להכיל את זה יותר, ורק זה בפני עצמו מייצר עוד איזשהו קלש כזה, או אחד שהוא מאוד 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 חרד מהמצב, לעומת השני שהוא לא יכול להכיל כרגע. את החרדה של הפרטנר, ופתאום המון המון דברים עוד יותר מציפים את הסיטואציה ואת המרחב הזה, שגם ככה באופן אוטומטי הוא ככה קצת יותר, כמו שאמרתי, שם יותר חיכוכים.
נכון. נכון, קודם כל חשוב להגיד שבאמת הרבה פעמים מצבי חירום, מצבי קיצון אני אקרא לזה, מלחמה זה מצב אחד, גם אגב לידה זה מצב קיצון, זאת אומרת מצבים שהם מחוץ לשגרה של החיים, הרבה פעמים מגבירים את הווליום של מה שהיה שם גם לפני, ואני אגיד שהרבה פעמים גם לא, הרבה פעמים דווקא במצבי קיצון אנחנו מוצאים כוחות או מתפנים להכיר את עצמנו ולהכיר את הפוטנציאל של הקשר, בדרכים שלא היו נגישות לנו. פתאום אני נמצאת איתך בבית 8 שעות, מה שלא קרה בשגרה, וזה מאפשר איזושהי קרבה שלא הייתה זמינה לנו, כשהיינו בשגרה שלנו. אז חשוב להגיד שהפוטנציאל אפרופו הוא לשני הכיוונים. את אני פוגשת גם זוגות שהמצב החדש מקרב ביניהם, וגם הפוך. אני חושבת שאחת מהנחות העבודה שמאוד מאוד חשוב להניח, זה את ההבדל בין מענה לצורך, למקום לצורך. אחד הדברים שאנחנו תופסים בתוך קשר זה שבן הזוג אמור לתת לנו מענה לצרכים שלנו. ואם אני מגיעה עם התפיסה הזאת לתוך כל אינטראקציה, אני תמיד אהיה בסוג של מגננה. תמיד. למה? כי יש לי צורך שרוצה לקבל מענה, והוא כרגע בניגוד לצורך של בעלי, הוא רוצה לראות חדשות, ואני רוצה שיהיה שקט בבית, שני צרכים שמנוגדים אחד לשנייה. זאת אומרת, באופן מאוד טבעי, כל גילוי של הבנה לצורך שלו, יסכן את המענה לצורך שלי. אוקיי? ולכן המוטיבציה שלי בתוך האינטראקציה, תהיה להצדיק למה כדאי שיהיה שקט, להראות אולי שאני צודקת, להתווכח על זה. זאת אומרת, אני אבוא כדי לטעון, וכדי להוכיח, וכדי להבטיח את זה, שהצורך שלי יקבל מענה. כך תראה איכות השיחה. ואז בדרך כלל הטונים יעלו, ואנחנו נראה שכל אחד ידבר על הצד השני, ואנחנו נראה אולי גם ביטויים של האשמות וטענות. ואחד הדברים שצריך להחזיק כהנחת עבודה, כשאנחנו ניגשים לכל אינטראקציה, גם אם בשגרה וגם אם בחירום, שהתפקיד שלנו וגם הצורך שלנו, זה קודם כל לקבל מקום לצורך שלנו ושל הצד השני. מה זה מקום לצורך של הצד השני? זה אומר שאני מוכנה רגע אחד להתארח בעולמו. להצליח רגע אחד להסתכל על הסיפור מנקודת המבט שלו. האם אני יכולה להבין מה הצורך שלו בלראות חדשות? האם אני יכולה להתחבר לזה? עוד לפני שאני רוצה לבקש משהו, עוד לפני שאני רוצה לתת משהו, האם אני יכולה להבין את זה? האם אני יכולה לתת לזה מקום? האם אני יכולה להחזיק את זה, שזה שהוא צריך לראות חדשות, זה לטובתו, זה לא נגדי. האם אני יכולה להבין את זה שבמבנה שלו, להיות בשליטה ולהיות מחובר למה שמתרחש, מייצר הרגעה במערכת הגופנית שלו, וזה מאוד שונה ממה שעובד למערכת הגופנית שלי. לא כדי לספק את זה, רק כדי רגע אחד לתת לזה מקום. איך זה ייראה בתוך שיחה? המדדים לזה שאנחנו נותנים מקום לצורך של הצד השני, זה שאנחנו יכולים להקשיב למה שהוא אומר, אנחנו יכולים לראות שהבנו את מה שהוא אומר, ואנחנו מתעניין במה שהוא אומר. האם יש לי את האפשרות להגיע לשיחה, ורגע אחד להתעניין, ואיך זה בשבילו לראות חדשות, ואיך זה תומך בו, ומה זה עושה לו, ואיך הוא מרגיש אחר כך.
אבל זה ישנה את העובדה שבערב...
אז אולי לשתף אותו. שאלה טובה, אני אענה גם על זה. את שואלת, האם זה בסוף ישנה את העובדה שבערב הוא יסגור את החדשות?
בדיוק, באתי להגיד, האם זה ישנה את העובדה שבשמונה בערב יהיה חדשות בפול ווליום בסלון?
אז בואי אני אגלה לך משהו מדהים. אחד הדברים שקורים לאנשים, כשהם מקבלים מקום לצורך שלהם, זה שהם מוכנים להחזיק פחות חזק את המענה לצורך שלהם. אם אני אחווה אותך, זה מה שמדהים לראות באינטראקציה, אם אני אחווה אותך, מתעניינת, מכבדת, מוכנה להתקרב, אם אני אחווה אותך, משתפת אותי, להבדיל מטוענת נגדי, במה שעובר עלייך, במה זה בשבילך שיש שקט בבית, אם אני אוכל רגע אחד להרגיש שיש כבוד לי ולצרכים שלי, לא בזה שהם מקבלים מענה, בזה שהם מקבלים מקום, בזה שהם מקבלים כבוד, הצורך שלי להחזיק חזק חזק את זה שמה שחשוב לי יקרה, יהיה הרבה פחות יחוז בי. עכשיו אחד הדברים היפים שקורים, זה שלא רק שאני מוכן רגע לצאת אלייך, או שאת מוכנה לצאת אליי, אנחנו פתאום גם יכולים לראות אפשרויות חדשות, שלא יכולנו לראות שהחזקנו רק אפשרות אחת. או שתחבא, או שתדליק. פתאום אני יכולה לראות אפשרות נוספת, שבזמן הזה שאתה רואה חדשות, אני אצא ליוגה שלא עשיתי כבר מלא זמן, או שאולי סוף סוף נקנה לך את האוזניות שאתה ממש אוהב ותראה את זה באוזניות, או שאולי בזמן הזה נחלק ונראה משהו ש... פתאום אני יכולה לצאת לעוד אפשרויות, כי במערכת הגופנית שלי, כן, יש איזושהי רגיעה. כן, אני לא באלרט, אני לא בסטרס.
כי זה מטורף, כי אני כל כך, אני כאילו בתמונה פתאום מתבהרת לי עוד יותר, כי ברגעים האלה, אתה מרגיש שאתה חייב להחזיק את העמדה הזאת כל כך חזק, כי כאילו לוקחים ממך איזה משהו שהוא שלך. כאילו אם אני עכשיו, בזה שאת תגידי לי לא, את לא רואה עכשיו, יש איזשהו לקיחה של איזשהו חלק מתוכי שאני מרגישה שאני חייבת לשמור עליו, ואז באמת השיחה היא כל הזמן נשארת באיזה רובד מאוד שטחי של מי מאיתנו צודק, ואני אסביר לך עכשיו את כל הטיעונים בעולם כדי שאתה תבין שאני זאת שצודקת, ואתה עכשיו תסביר לי את כל הטיעונים בעולם ללמה אתה צודק, ובאמת זאת שאלה שצריך לשאול, ואני גם שואלת אותה, איך אנחנו יכולים להסתכל על זה בצורה עמוקה יותר?
אני חושבת שזה בדיוק מה שאני אומרת ומחזקת. אני רוצה רגע לתת איזושהי דוגמה מניסוי שעשו שמאוד מדמה את הדינמיקה הזאת בין בני זוג, שאני לא זוכרת מה חקרו בתוך הניסוי הזה, אבל עשו איזשהו חור בתוך קיר, ונתנו לקוף להכניס את היד לתוך החור. החור היה מאוד צר, ובצד השני של הקיר היה אשכול בננות. עכשיו, כדי להחזיק את כל האשכול, הקוף היה צריך להגדיל את כף היד שלו, זאת אומרת, צריך להרחיב את הרדיוס. ואז הוא לא יכול היה להוציא את היד מאחור. זאת אומרת, הוא יכול היה או להישאר עם הבננות בתוך החור, עם היד כלואה שם, או לעזוב את הבננות ולצאת החוצה מאחור. ואחד הדברים שראו זה שלקוף אין את היכולת לתפוס את זה שהוא לעולם לא יוכל לאכול את הבננות, ואין לו ברירה אלא לשחרר, הוא ימשיך להחזיק את הבננות. אני אומרת שהרבה פעמים בתוך דינמיקה, זה נראה ככה, אנחנו ממשיכים להחזיק מאוד מאוד חזק את הבננות שלנו, אבל אנחנו גם מאוד כלואים בעמדה שלנו וביכולת שלנו לצאת לאפשרויות חדשות. תמיד אני אומרת לזוגות, בוא נסתכל אם אני מוכר יהיה לעזוב את הבננות שלי, ורגע אחד להתקרב לבננות של הצד השני. אני יכולה להרפות רגע ממה שאני מאמינה, שיספק לי את המענה לצורך שלי. זה ברמת הדימוי. דבר נוסף שאני רוצה להכניס לרובד הזה של האינטראקציה, זה את החוויה הגופנית. אחד הדברים שאנחנו שמים עליהם הרבה מאוד פוקוס בשיטת סאטיה, זה את החוויה הסומטית, הגופנית, okay? מערכת התחושות שלנו. ואני אגיד שבחירום, הרבה פעמים הריאקציה הגופנית היא הרבה יותר חזקה, זאת אומרת, התחושות ורמת העוררות בגוף היא הרבה יותר גבוהה מבשגרה. כי יש ברקע סטרס וחרדות ואובדן ואבל וילדים בבית, זאת אומרת, מלכתחילה הגוף נמצא במצב הרבה יותר מעורר, שזה משהו שאנחנו רוצים לשים עליו מאוד את הפוקוס, כי כל פעם שאני אעשה איזושהי פעולה, שהגוף שלי בעוררות גבוהה, היא תגרום לי נזק, היא לא תציב איתי. כי כשהוא מפעיל את החדשות, ואני עכשיו בסטרס, Okay. התגובה שלי תהיה תגובה, אני אפעיל את המנגנון כדי להפסיק את מה שקורה לי בגוף. זה בדרך כלל מה שאנחנו עושים. Okay? אני אעשה איזושהי פעולה שיהיה לה איזשהו קשר למנגנוני ההגנה שאני רגילה להפעיל כשאני בעוררות, כשאני בסטרס, okay? וזה יופיע פוגעני ותוקף, זה יופיע כמו משהו שהצד השני צריך להתגונן מפניו. ואחד הדברים שאני מזמינה זוגות ואנשים בכלל, זה לאמן את עצמם, ולטפל בגוף שלהם, מבלי לדרוש שום דבר מהצד השני.
מה זה אומר לא לדרוש מהצד השני?
מבלי שאני צריכה לשנות משהו בחוץ. תכבה את הטלוויזיה, אני לא יכולה יותר. אני צריכה שהוא יכבה את הטלוויזיה כדי שאני אוכל להירגע. האם אני יכולה לתמוך בגוף שלי? האם אני יכולה למשאב את עצמי? האם אני יכולה רגע אחד לייצר הרגעה במערכת הגופנית שלי? מבלי שאני צריכה לדרוש מבין הזוג שלי משהו. שזה מיומנות מאוד 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 חלשה של בני אדם. רגע אחד לשים לב, מה קורה לי בגוף? מה קורה לי בנשימה? מה קורה בבית החזה שלי? לקחת לעצמי רגע כמה שניות לשים לב מה קורה לי בגוף. זה מערכת שלמה שעובדת ביתר סעט בימים האלה, והיא דורשת המון תשומת לב וטיפול. ואחד הדברים שאפשר לראות זה שאני מוסיפה רגע עוד, תצרי אותי אם צריך, כי אני, שנקרא, רצה, אני רגע אני רגע רוצה להוסיף עוד רכיב חשוב בימים האלה, שמאוד מאוד חשוב לזכור שיש לנו עוד הרבה מאוד דרכים להתמשאב ולתמוך בעצמנו, חוץ מבין הזוג שלנו. מאוד חשוב שתהיה לנו גישה לתמוך בגוף שלנו ובמה שעובר עלינו, דרך עוד זירות בחיים חוץ מהקשר הזוגי.
וואי, זה נקודה כזו חשובה.
נכון. ובאופן שאפרופו למלא צרכים, באופן שהוא לא מודע, הרבה פעמים אנחנו ננקז את כל הציפיות, את כל התסכולים, את כל האכזבות, את כל המאוויים לבין הזוג שלנו. Okay? מה שמאוד יגביר את הווליום של התסיסה בתוך הבית. האם אני יכולה רגע אחד להרים את הראש ולחפש דרך למשאב את עצמי, שהיא לא קשורה לקשר? זה יכול להיות בלשבת כמה דקות עם עצמי ולבהות בעץ. זה יכול להיות בלדבר רגע עם חברה, זה יכול להיות בלחבק את הילדים, זה יכול להיות בלשתות כוס קפה, זה יכול להיות בללכת יחפה ולהרגיש רגע את האדמה. זה יכול להיות המון 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 דרכים, בלרקוד, בלשים שיר שאני אוהבת. אני רוצה גם להתעקש על זה שזה אחראי, זה לא זכות, זו אחריות, זה אחראי מצידנו לתמוך בעצמנו ולמשאב את עצמנו בתקופה הזאת, ולא רק דרך היחסים.
אני חייבת להגיד שקודם כל זה ממש מרגיש כמו בדיוק המסע הזה אל עבר ההתפתחות העצמית, שהיא, איך אמרת בהתחלה, קודם כל להכיר את עצמנו, ולבוא לתוך הזוגיות הזאת דווקא מתוך המלאות שלי, ולא מתוך בוא תמלא אתה אותי. אבל יחד עם זאת בא לי להגיד שאני גם מרגישה שמצד שני, לפנות למקומות אחרים זה הרבה פעמים יהיה לא קל, כי הפרטנר שלי שמה אני מרגישה בעצם הכי אני, כאילו לא סתם האנשים שהכי קרובים אלינו אוכלים מאיתנו הכי הרבה חרה, אני אגיד, כי כאילו שמה אני מרגישה הכי חשופה עם התחושות שלי, הכי כנה, אני יכולה באמת להגיד את כל מה שאני באמת מרגישה בלי לסנן, ואני מבינה שיש כאן איזשהו ריקוד עדין שצריך לרקוד אותו קצת, כאילו מצד אחד לא לשפוך עליו את כל ה... אומס שלי, וכן, כמו שאת אומרת, לקחת פה קצת איזושהי אחריות בתוך הדבר הזה, מצד שני, זה המקום הכי בטוח לי לעשות את זה.
כן. אני הולכת לנפץ את התפיסה הזאת, ולהגיד שזה אשליה מאוד גדולה, הסיפור הזה שבגלל ששם זה הכי קרוב והכי אינטימי, אני יכולה להרשות לעצמי אני יכולה לחשוב לעצמי לפגוע. אני אומרת שיש הבדל מאוד גדול בין להיות פוגעני ללהיות פגיע. וזו הבחנה שכל אחד צריך לעשות לעצמו. אני חושבת שאחת הסיבה שאנחנו מרשים לעצמנו להשתלח בבני הזוג ולהוציא עליהם את הכעסים שלנו, זה כי יש לנו איזושהי ידיעה שהם שם, והם יהיו שם גם מחר. זה קצת כמו עם הילדים. הרבה פעמים אנחנו נתפוס שאנחנו נתנהג לילדים שלנו בצורה שהיא הרבה יותר פוגענית מאשר אנחנו נתנהג לילדים של השכנים. למה? כי באוטומט שלנו אנחנו יודעים שהם לא יעזבו אותנו, הם לא יברחו לנו, הם לא יתרחו, הם יישארו שם. ובעיני זו אשליה מאוד גדולה. יש הבדל בין להרשות לעצמי להיות מאוד מאוד פגיעה וחשופה מול בן הזוג שלי, לבין להיות מאוד פוגענית.
אני חושבת שפוגענית,
אני אגיד, זה כמו כעס. מה זה כעס? בסוף כעס זה איזושהי תגובה לחוויה של חוסר אונים, של מצוקה, שאני לא רוצה לחוש אותה. כשאני כועסת, אני עושה איזושהי פעולה של הרחקה, במטרה לעצור משהו במציאות, במטרה להפסיק משהו, כדי להפסיק לחוש ולהרגיש איזושהי חוויה שהיא קשה לי. Okay? אני אצעק על בן הזוג, תחבק כבר את הטלוויזיה. במקום רגע אחד להסכים להרגיש את הבהלה, ואת חוסר אונים שאני חשה בגוף שלי. אם הייתי מרשה לעצמי להרגיש את זה, יכול להיות שהתגובה שלי הייתה נראית אחרת לגמרי. יכול להיות שהוא היה רואה אותי מגיעה, אפילו מדמעות, ואומרת לו, אני מרגישה שאני מפוחדת, ואני מבוהלת, ואני אפילו קצת בחרדה, אתה יכול לחבק אותי רגע? אם הייתי רגע אחד מרשה לעצמי לחוש ולהרגיש את התחושות והרגשות שמציפים בי, לא הייתה לי שום סיבה לפגוע באף אחד, להרחיק אף אחד או לחדול אף אחד בכלום. זה יותר נוח לכעוס, זה יותר קל.
כן, יש משהו יותר קל בלהגיד, אתה ככה וככה בגללך ככה וככה, או אתה מעצבן, במקום להגיד אני מפחדת.
נכון, כי אם אני אגיד אני מפחדת בשפה, אנחנו עובדים גם הרבה עם שפה, כשאני מדברת בשפה שהיא קרובה, היא מתארת בצורה קרובה יותר את מה שאני חשה ומרגישה, אני אחווה את זה בעוצמה. Okay? דרך השפה אני גם מרחיקה את עצמי, מעצמי. וזה, אני תמיד אומרת לזוגות, תדברי עלייך, תדבר עליך, תגיד מה אתה חש בגוף שלך, מה אתה מרגיש. אם אתה רוצה לפנות לבין הזוג, תגיד מה אתה מבקש. תשאל שאלה, תבקש משהו, אנחנו לא מדברים אחד על השנייה. לדבר על הצד השני זה עוד דרך לא להיות עם מה שאני חובה.
אבל את מסכימה איתי שאני לא אחווה פחד אם הוא לא ילך למילואים, לדוגמה?
עוד פעם, שאני לא אחווה פחד אם הוא לא ילך למילואים?
כן, זאת אומרת, זה כן קשור אחד בשני, הרגע שאני חובה עכשיו, הוא כן קשור אליו.
לגמרי. אם הוא יקר לי ואני אוהבת אותו ואני מפחדת לאבד אותו, אז אני אחווה פחד כשהוא רחוק, בוודאי. אני יכולה להבין כל אימא וכל אישה שהבן או הבן זוג שלה נמצא במילואים, נכון, אני מפחדת. אני שואלת איך זה קשור לפוגענות.
כן, זאת שאלה טובה. אז אני אתן דוגמה קונקרטית שאני חושבת שדי הרבה מתמודדות איתה. שלפני שדעתי שאנחנו עומדות להקליט ביחד פרק שהתעשה גם בזוגיות בזמן מלחמה, אז שאלתי קצת כל מיני מסביבי מה דברים שמציפים אותם, מה דברים שהם פוגשים עכשיו בתוך התקופה הזאת. ומישהי שיתפה שבן זוג שלה במילואים והיא בזמן הזה בבית, והיא מאוד 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 חוששת וכל הדבר הזה, וזה יוצר אצלו תסכול, ואז כל הדבר הזה מגיע ומייצר המון מתח ועצבים בבית.
מה זה אומר שהיא חושבת? מה זה אומר במציאות? זה שהיא חוששת כשהוא במילואים זה דבר מאוד מאוד טבעי ואנושי, ויכול גם לעורר הרבה מאוד אמפתיה. השאלה איפה החוויה הזאת הופכת להיות חוויה שמייצרת תסכול וכאב.
כי אולי בחוויה יש משהו בזה ש... איזושהי תחושה של כאילו אתה הולך ומשאיר אותי ככה, ויש איזושהי חוויה של איזושהי נטישה מסוימת, או תחושה של בעצם, כמו שאת אומרת, בעצם מתחבא שם פחד מאוד גדול פשוט שיקרה לו משהו, או אפילו תחושה של אני נשארת עם כל עם החרדה ועם הפחד, ואם זה עם גם ילדים אז גם עם הילדים, כאילו שמרוב לחץ הזה הופך להרבה שאלות, ואיפה אתם, ומתי בדיוק אתה חוזר, ואיך זה קורה, ויש איזושהי תחושה שאולי היא לא סומכת עליו, ואולי תחושה שלא בוטחים בו. והאמת היא שכבר מהשיחה הקצרה שלנו, אני תוך כדי כבר אפילו מצליחה להבין, שבאמת אם כל הדברים נאמרים מתוך מקום של איזושהי אשמה, אז קשה מאוד לצד השני לשמוע את הפגיעות ממתחת.
נכון, וגם צריך לזכור שמתחת לכל חוויה, מתחת לכל אירוע, סליחה, כמה שהוא, אני אומרת, כמה שזה בסוף באמת, יש כאן מציאות מאוד מאוד קשה ומאתגרת, בהרבה מובנים, אם אני אלך עם כל זוג, בדינמיקה דומה, אוקיי, שהוא במילואים והיא בבית, ואני ירד לעומק החוויה של כל אחד מהם, אני אגלה שיש שם משהו שמחובר לסיפור האישי, של כל אחד מהם. Okay? לא כל אחד ששומע את בת הזוג שלו שואלת הרבה מאוד שאלות, יפרש את זה כלא סומכים עליי. אם הייתי יושבת מול הזוג הזה, הייתי חוקרת את היחסים שלו, עם זה שיסמכו עליו, עם כמה הוא סומך על עצמו, מאיפה הוא מכיר את החוויה שסומכים עליו, שלא סומכים עליו. אם הייתי עובדת איתה, הייתי מסתכלת רגע, מה זה החוויה הזו של הנטישה, שאני נשארת לבד, שהכל עליי, מאיפה החוויה הזו, מה זה הזרע הזה שמתעורר שם. ההתעקשות שלי היא על זה שבסוף יש איזשהו זרע שהוא לא קשור למה שקורה כאן ועכשיו, וחשוב שאני אדע לזהות אותו. עכשיו, זה בסדר. זה בסדר שאני מפחדת. זה בסדר שאני דואגת. השאלה, מה עובר לצד השני? כמה הוא מצליח להרגיש את החוויה שלי ולא להיות עסוק בזה שהוא כרגע אמור לשנות משהו? כמה הוא שומע אותי, משתפת אותו? אני חרדה, ואני דואגת, ואני מפחדת, ואני מתגעגעת אליך, ואני רוצה לשתף אותך שעבר עליי. כמה אני מדברת על החוויה שלי וחולקת איתה. ואתה יודע, מה שאני חושבת שאולי יכול לעזור לי, כי אתה מכיר אותי, אני צריכה שליטה, אני צריכה ודאות. אז אני חושבת שאם הייתי יודעת איפה אתה נמצא, זה יכול היה להקל על החרדה שלי. אוקיי? זה אני מספרת לך איך אתה יכול להיות משמעותי עבורי, ולא איפה אתה בסדר או לא בסדר. זה אני חושפת אותך לפגיעות שלי ולצרכים שלי ולמה יתמוך בי. אוקיי? ולא יוצאת בטענות כנגדך, כדי שתספק לי או תספק לי. איך לך? בוא תספר לי מה עובר עליך, עם מה אתה מתמודד. איך זה בשבילך שאני שואלת אותך כל כך הרבה שאלות? ובוא נתארח רגע בנקודת המבט שלך. כמה אני באמת באמת מסוגלת להניח את החוויה שלי? כמה אני יכולה לחבר את מה שאני מבקשת ממך לחוויה שלי ולמה שאני צריכה ולא למה שאתה צריך לעשות, שהוא בסדר או לא בסדר?
ואם זה אפילו נטול מאיזושהי תחושת אשמה, אלא רק פשוט דאגה מאוד גדולה, אז פשוט רק לשתף?
עוד פעם, לא הבנתי את השאלה.
אני מניחה שיש הרבה זוגות כאלה שזה הסיטואציה, שהוא במילואים והיא נשארת בבית, וגם אם הם לא פוגשים איזושהי תחושה של, לא יודעת, כמו הדוגמה הספציפית שנתנו עכשיו, אלא פשוט באמת יש חרדה ודאגה מאוד 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 גדולה לצד השני. אז איך אני יכולה לעזר בכלים האלה? בעצם בעיקר פשוט לשתף מהזווית ראייה שלי, מהחוויה שלי, אני מאוד מפחדת, אני מאוד חוששת.
זו דרך אחת. ודרך נוספת שאני ממליצה אותה לכל הזוגות, זה לזכור שלכל זוג יש את הכוחות שלו. לכל זוג יש תחומים בתוך הקשר שהם תחומים חזקים. יש זוגות שהומור עובד נהדר, מרים אותם ומחבר ביניהם. יש זוגות שיש להם חופש לבטא מילות אהבה. יש זוגות שמיניות או סקסיות או סליזיות אפילו בתוך השיחה מאוד מאוד מחיה אותם. זאת אומרת, אני יכולה גם רגע אחד להסתכל איך אני יכולה להתמשאב דרך מה שעובד בקשר. אוקיי? אם אני אשלח לו הודעה מסוג מסוים, אם אני אכתוב לו משהו, אם אני אכין לו משהו שאני יודעת שכשהוא יחזור הוא מאוד מאוד יואב. זאת אומרת, אני רגע אחד רוצה לחזק את עצמי דרך מה שחזק כבר בינינו. זה גם דרך שאני מאוד ממליצה לזוגות לעבוד איתה, לחזק את מה שחזק, להתמשאב ממה שכבר עובד.
כן, האמת היא שזה ממש בדיוק מה שרציתי לשאול, כי כשמקודם דיברת על העוררות גבוהה ועל איך למשאב את עצמנו בלי קשר, אז זה משהו שנורא רציתי לשאול, על איך אפשר בעצם לא להיות בעוררות גבוהה עכשיו בסיטואציה כמו שהיא? כאילו לא נראה לי שיש דרך אחרת.
כן. קודם כל, אני אגיד שאחת הדרכים לחולל הבדל בכל תופעה זה קודם כל להכיר בה. קודם כל, אני חושב שנכיר בזה שכרגע יש מציאות אובייקטיבית וסובייקטיבית, שהיא מגבירה את העוררות בגוף. וחשוב, כמו שאמרתי, שלכל אחד תהיה גישה למה שתומך בו. אני אגיד שבאופן אבסולוטי, מגע למשל, מגע פיזי, זה משהו שמאוד מאוד מקרקע את הגוף. אוקיי? זה מפריש אוקציטוצין וסרטונין. זה מיד משפיע על הרמה, על המערכת הפרסימפתטית, ומוריד את העוררות. אז אני הרבה פעמים עושה ממש מגע לעצמי. יש טכניקה שנקראת טאפינג, שזה גם, אני מדמה את זה כרגע, אני בעצם עושה מעין, סוגרת את הידיים שלי לפרפר, ואני לופתת את הזרועות שלי, שזה טכניקה שהיא מאוד מרגיעה, כי היא גם בעצם מצריכה מהמוח הקדמי לעבוד, משהו שמאוד מחבר אותי לכאן ועכשיו, שמאוד מרגיע את העוררות, בעצם מאפשר מעבר מיידי מהמוח הקדום, שאחראי למצבים של הישרדות, למצבי סטרס, להירגע, בעצם להפסיק לעבוד, ומייצרת איזשהו מעבר למוח הקדמי. ללכת יחפים, לחבק את הילדים, לשמוע מוזיקה, להימנע מחשיפה מוגברת ותכנים שמעוררים עוררות. הרבה פעמים אנחנו בטוחים שבזה שאנחנו נשמע תכנים, או בזה שנהיה חשופים, אנחנו נרגיש איזושהי תחושה של משמעות ושל מעורבות. ואני אגיד שגם בתוך הדבר הזה יש סוג של התמכרות. יש איזושהי רמה של אנדרנלין שעולה כל פעם, כשאנחנו צופים בסרטונים, כשאנחנו חשופים לתקשורת, והרבה פעמים אנחנו זקוקים לזה שוב כדי לעורר את האנדרנלין הזה. זה גם משהו שמאוד מאוד חשוב שנמנן אותו. יש שיחה מאוד רחבה על אשמה, על איך אני יכולה להרשות לעצמי להיות שמחה, או למשאב את עצמי כשיש חטופים בעזה, כשיש חיילים בעזה, איך אני יכולה להרשות לעצמי. ואני חושבת שזו שיחה שמאוד מאוד חשוב להניח אותה על השולחן, ולנער אותה. זה אחריות שיש לנו גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, למשאב את עצמנו ולשמור על החוסן שלנו. אוקיי? חלק ממה שיאפשר לנו לעבור את הטראומה הקשה הזאת, גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית, זה החוסן שלנו. והחוסן שלנו קשור ישירות לכמה אנחנו ממושאבים בימים האלה. אני תמיד אומרת, זה כמו להתרסק ממגדל, מה שיקבע את ההתרסקות שלך זה על איזה אדמה אתה נוחת. והאדמה זה המשאבים שלנו. אז אני ממש רוצה להתעקש גם על זה בשיחה, שזה אחראי מצידנו, לשמור על החוסן שלנו. זה אחראי עבור הילדים שלנו, עבור בני הזוג שלנו, עבור העתיד שלנו.
כן, כן, אני מסכימה עם זה מאוד. אני מנסה להבין איך מוצאים את האיזון ואת הבלנס בתוך המציאות הזאת. אפילו עם דוגמה עם זוגות עם ילדים, שכאילו אחד רגע מגיע הביתה והוא צריך את הזמן שלו לנשום, והשני כל היום היה עם הילדים, הוא היה פה והוא פתאום צריך את הזמן שלו לנשום. אני חושבת שזה באיזשהו אופן עוד פעם כאילו המשחק הזה עם המענה לצורך, ואיך לדעת למי לתת את המקום, או איך לתת לשנינו את המקום, או איך מוצאים את האיזון הזה, איך מחלקים נכון את העומס, אני אגיד, במרכאות.
זו שאלה מאוד גדולה. אני גם חושבת שתמיד, תמיד בעד להתייחס למצבים מאוד ספציפיים, כי כל סיטואציה, ברגע שהנושא הוא מאוד ספציפי, אפשר לראות את הדרך. אבל אם אני כן צריכה להתייחס לזה, אז אחד הדברים שאולי כן שווה לעשות, דווקא בגלל שאנחנו בתקופה מאוד מסוימת, זה לעשות תאום ציפיות מראש. הרבה פעמים אפשר לראות שזוגות פותרים את הקלאשים בזמן שהם קורים. אני נכנסת הביתה אחרי סוף יום, אני הייתי כל היום עם הילדים, ועכשיו אתה יושב על הספה ויושב מול המסך. אוקיי? אז אני באותו רגע אבוא אליך וישפוך עליך את כל התסכול שלי. אחד הדברים שאני תמיד מזמינה זוגות, זה להסתכל האם אני יכולה רגע אחד לנהל שיחה על מה שקרה, לא בזמן שאני בעוררות, לא בזמן שזה קורה. חכות, שהילדים ילכו לישון, חכות לבוקר, חכות לאיזשהו רגע של רגיעה. אוקיי? זה דבר אחד. הדבר השני זה לעשות איזשהו תאום ציפיות מראש. אוקיי? אחד הדברים שאני הכי זקוקה להם בסוף היום, כשאתה מגיע, בוא נראה מה אתה צריך, בוא נראה מה אני צריכה, בוא נראה איך עושים את זה ביחד. אני צריכה שכשאתה מגיע, ברגע הזה שאתה מגיע, אני, מה שחשוב לי זה שיהיה לי לפחות איזה רבע שעה, חצי שעה, שנייה אחת להיות עם עצמי. לא בטוח שאני אקבל את זה, אבל זה מה שאני צריכה. בוא תגיד לי מה אתה צריך. אני צריך שכשאני מגיע הביתה, שיהיה לי רגע איזושהי רבע שעה, שנייה אחת לנקות את הראש מהיום שעבר עליי, ולשבת בטלפון רגע שנייה. אוקיי, מצוין, אז בוא נראה איך עושים את זה. מה אתה מציע? מה את מציע? אוקיי, אז יכול להיות שאולי אפילו לפני שאתה נכנס, תישאר ברכב עוד איזה רבע שעה לפני שאתה נכנס. יכול להיות שנחלק את הזמן הזה. בוא נסתכל מה אני, מה אתה, ואיך אנחנו מוצאים פתרונות ביחד. משהו שאנחנו יודעים שאפשר ביום למחרת לגשת אליו, ושנינו נמצאים באיזושהי מידה של מודעות. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לקחת בחשבון שיש הבדלים בינינו. אוקיי, לכל אחד כן. יש את מה שהוא זקוק לו כדי להתעברר או כדי להיטען, ויכול להיות שמה שנראה לך פעות, בשבילי הוא אוויר לנשימה, והפוך. זאת אומרת, לכבד את זה שאיך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה זמן שאתה בלי זה, אתה לא רוצה להיות עם הילדים. איך זה יכול להיות? בואי נראה איך זה יכול להיות, האם אני מוכנה לשקול את האפשרות הזו, שאחרי יום שלם של עבודה, זה מאתגר בשביל לא להיות עם הילדים, אני יכולה להתחבר לזה, ומשהו הכי צריך זה רגע אחד שמישהו יחכה לו עם ארוחה חמה. כי זה מה שנותן לו תחושה של בית. איך יכול להיות שאת כל היום בבית, זה בכלל לא בעבודה, ואת אישה רוצה לזרוק אותם עליי? היכולת הזו רגע אחד להתחבר לזה שכל אחד מתמשאה בדרך אחרת.
וזה בסדר שכל אחד מאיתנו צריך דרך אחרת למשאב את עצמו, או לעשות את מה שהוא עוזר לו להרגיע את עצמו, בטח בתקופה הזאת.
לגמרי. בטח בתקופה הזאת וגם לא בתקופה הזאת. אנחנו שונים. בטח גברים מנשים. אוקיי, זה אפרופו מקום לצורך. האם אני יכולה להתחבר לנקודת המבט שלו? האם אני יכולה להבין את הסיפור מאיפה שהוא רואה אותו.
ואין מענה לצורך? כאילו לא צריך לספק את הצרכים של הבן זוג שלי?
אפשר לספק אותם. אני לא אומרת שזה לא עניין של צריך או לא צריך. אני אומרת שאפשר לספק. אבל זה לא צריכה להיות מטרת על. ממש לא. אני אומרת בואו נשים בפרונט את לתת מקום לצורך. בואו נשים בפרונט את זה. את זה שלכל אחד תהיה חוויה שיש כבוד למישהו, לאיכשהו. בואו נראה אם אנחנו יכולים לנהל שיחה כזו. שבה אתה תשתף, ואני אקשיב לך כדי להכיר אותך, כדי להבין מה עובר עליך, כדי להבין מה אתה צריך, ואני אפילו אולי אשקף אותך כדי לראות שהבנתי אותך, ואולי אני אפילו אשאל אותך עוד איזושהי שאלה כדי לראות שהבנתי עוד יותר, או כי יש משהו שעניין אותי במה ששיתפת. ההבטחה שלי, כמו שאמרתי מקודם, ששני דברים קורים, הדחף לקבל מענה יורד, והנכונות, למצוא אפשרויות חדשות שמכבדות גם את הצרכים שלך וגם את הצרכים שלי, עולה פלאים. כי יש איזושהי חוויה שאנחנו באותה סירה, ושמישהו ראה אותי, מישהו יקשיב לי. אחת המיומנויות הכי 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 חלשות, אפרופו ריפוי, והכי קריטיות ומהותיות בימים האלה, אז המיומנות של הקשבה. להקשיב. חוזר הביתה, מאיפה שהוא חוזר. אני זה ממילואים וגם זה מעבודה. האם אני יכולה כרגע לפנות את עצמי? פשוט להקשיב לו, להיות איתו. להקשיב עד הסוף, ועוד קצת, ככה אנחנו אומרים. אחת הדרכים גם להתרוקן מהעוררות הזו, מהמתח הזה שיש בגוף שלנו, זה בדיבור. אני הרבה פעמים, אם אין לי מי לדבר, אני מדברת עם עצמי, נוסעת ברכב, מדברת, שתפת. מה שלומי? מדברת, 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 מרוקנת. הקשבה אפס. אנחנו קוראים לזה בשיטה סאטיה, הקשבה ברמה אפס, להקשיב עד הסוף ועוד קצת.
כדי בעצם להצליח להגיע הביתה וקצת פחות להפוך את מי שמולי לשק החבטות שלי?
למשל, כן. חשבי גם מה זה, אנחנו לא מתראים כל היום, אנחנו מגיעים עם כל כך הרבה ציפיות לרגע הזה שבו ניפגש, ושנינו מגיעים איתם.
אבל תקשיבי, באמת קשה מה שקורה בחוץ. אתה באמת, גם אם אתה לא רוצה, אתה מגיע מאוד מאוד מוטרד וטעון ו...
אני מסכימה, אני מבינה. בגלל זה אני אומרת שזה כל כך אחראי מצידנו, לנהל את האינטראקציה הזאת באופן כזה, שלא תרוקן אותנו עוד. יש כל כך הרבה להתמודד איתו. גם ככה. המחויבות שלנו צריכה להיות שהזירה הזוגית והזירה המשפחתית, תהיה זו ש... טוענת וממשאבת אותנו, וזה דורש מאיתנו להגיע לשם עם איזושהי מודעות, עם איזושהי עירות. Okay? אפילו ברמת השאלה, אחת השאלות היפות זה לשאול את עצמי, את מי בן הזוג שלי פוגש כשהוא פוגש אותי? נכנס הביתה, איזה אישה הוא פוגש? איזה בן אדם הוא פוגש? שילדים שלי פוגשים אותי, איזה אדם הם פוגשים? אני רוצה להציע שבאופן שהוא, זה פרדוקסלי, אבל זה לא פרדוקסלי, אנשים הרבה פעמים אומרים לי, בגלל שאני חיה, אני לא חיה בארץ, כשאני יוצרת קשר עם חברים בארץ, אז הרבה פעמים שואלים אותי, את מרגישה בנוח לשתף בצרות שלך עם כל מה שקורה בארץ? ואני אומרת, זה לא רק שאני מרגישה בנוח, אני חושבת שזה חשוב, אני חושבת שזה חשוב לחברה להרגיש שהיא משמעותית בשבילי, להרגיש שיש לה מה לתת לי, שיכולה לתמוך בי, שיכולה להיות שם בשבילי, זה גם ממשאב, okay? חלק מלהרגיש את הכוחות שלי, זה להיות עבור מישהו אחר. אז אני רוצה להציע לבוא ליחסים לא רק מתוך מקום של אני מקווה שאני אקבל מקום לצרכים שלי, אלא גם ממקום של איך אני יכולה לתת רגע מקום לצרכים שלו, איך אני יכולה לתמוך בו, מה אני יכולה להעניק, מאיפה יש לי לתת. ואני אומרת, הרבה פעמים לתת זה דרך נהדרת להתמשאב ולהתען.
איזה קטע זה, כאילו האינסטינקט אומר ההפך.
נכון, נכון. זו הסיבה שאני תמיד אומרת שכשאני עובדת, זה, אומרת, איפה יש את הכוחות עכשיו להיות בשביל מאמנים ובשביל זוגות ובשביל קבוצות? אומרת, באופן שהוא די מפתיע, בזירה הזאת, אני הכי מתמשאבת, כי אני בשירות, אני פנויה רגע אחד מהצרות שלי, אני רגע אחד מרגישה את החוויה של להיות משמעותית עבור מישהו אחר, הרבה פעמים זה גם מכניס לאיזושהי פרופורציה, יש בזה משהו שהוא מאוד למה אנשים גם נמצאים בהמון המון המון עשייה ותרומה? יש בזה משהו שמייצר איזושהי תחושה של תכלית, של משמעות. זה ממשב.
כן, זה מרפא.
נכון.
חשבתי עכשיו על הדוגמה ממש יפה שאמרת, על מי האדם שהבן זוג שלי פוגש, הילדים שלי פוגשים, וכאילו אפילו לקחתי את הרגע לעתיד, שגם אם אני עדיין לא שם, אז מי הבת זוג או האמא שהייתי רוצה שהם יפגשו. ואז יש לי את הדרך הזאת שאני יכולה לנסות ללכת אותה, כדי להיות הדבר הזה שאני רוצה, דרך כל אותם כלים שנתת, שיכולים קצת להכניס יותר מודעות לבחירות שלי ולעשייה שלי.
נכון. ואגב, חשוב להגיד שזה באמת מיומנות נרכשת, המיומנות של להיות באיזושהי מודעות לשאלה הזאת, את מי העולם פוגש, שהוא פוגש אותי, המיומנות לבחור מי להיות. מי להיות, זה מתבטא בהכל, בטון הדיבור שלי, בקצב הדיבור שלי, באיך שאני מתהלכת בתוך הבית, בשאלות שאני שואלת, בדרך שאני מקשיבה, בכל דבר ההוויה שלי מגולמת. והמודעות לזה זה שריר. וזו מיומנות מרכשת להיות אחראית על איך שאני מופיעה בעולם, על האימא שהילדים שלי פוגשים, על בת הזוג שבן הזוג שלי פוגש. וככל שאני יותר לי... מודעות לזה, ככה זה יותר נגיש לי.
גם בא לי להגיד שאני מרגישה שהתפתחות עצמית זה באמת אחד הדברים הכי מתגמלים ומוציאים לחופשי שיש.
נכון, אני מסכימה. אני ממש מסכימה, זה אחרי. אנשים אומרים, למה להגיע לטיפול זוגי, אנחנו הכל בסדר אצלנו. אני אומרת, מעולה, זה זמן נהדר להגיע. זמן נהדר להגיע לפני שהכל מתפרק, ושכבר קשה לשקם את ההריסות. התפתחות אישית זה, אתה יודע, בעיניי זה כמו לחיות חדר כושר, זה כמו לעשות יוגה, זה כמו, זה לטפל במערכת, לתחזק את המערכת שלנו.
אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, איך את חושבת שאפשר להפוך את התקופה הזאת דווקא להתפתחות ולצמיחה בזוגיות ולגדילה בתוך הזוגיות?
אז קודם כל, אני, כמו שאמרתי מקודם, אני חושבת שמאוד חשוב להתחבר מחדש למה שחזק ביחסים. ואותו, אני קוראת לזה, יש לכל זוג בתים, תחומי קשר, שהם חזקים יותר או חזקים פחות. ואני מאוד בעד לחזק את מה שחזק כרגע. אם מגע זה משהו שמאוד עובד בינינו, לחזק אותו. אם יש תחביבים שאנחנו יודעים לעשות ביחד ומאוד מחברים אותנו לעשות אותם. זאת אומרת, לחזק את מה שמאוד מחזק את הקשר. זה דבר אחד. דבר שני זה להסכים רגע להגיע סקרנים לתקופה הזאת, כדי לגלות בדבר החדש של עצמנו. כן, למשל, אחד הדברים ש... ראיתי עליי בתקופה הזאת, זה שאני הרבה יותר פגיעה. אני בן אדם כזה מאוד קונטרול, מאוד על הדברים, מאוד, מאוד מנהלת ומנוהלת. וזו תקופה שמאוד מאוד טלטלה אותי. והסתכלתי דרך השאלה, איך זה תומך בקשר הזוגי שלנו, זה שאני פגיעה יותר עכשיו. איך אני יכולה לעשות איזושהי עבודה על משהו שאנחנו מתמודדים איתו בקשר הזוגי שלנו, גם בשגרה. וממש התמסרתי רגע אחד לאפשרות להיות מאוד מאוד פגיעה מול אמיר, להתעמך בו יותר, לעזר בו יותר, לשתף אותו יותר, זאת אומרת, לחזק משהו שאולי בשגרה יותר קל לי להתעלם ממנו, או להסתדר בלעדיו, כי כרגע היכולת שלי לשמור על החוסן הזה, ולחזור לקונטרולריות שלי, היא הרבה פחות נגישה לי. אז למכון גם את ההזדמנות שיש בזה, שאני במצב שברירי יותר כרגע, כדי להתקרב, כדי לחזק את האינטימיות, כדי לחזק את מה שאולי יותר קל לזנוח בשגרה. דבר נוסף זה, אני אגיד רגע דבר אחרון, זה העניין הזה של הוקרת תודה, של להיות בהודעה. אני חושבת שהרבה מהדברים המובנים האלה הם מאוד התעררו בתקופה הזאת. ואפרופו להגיד איך אני מרשה לעצמי לכעוס על הילדים, כי אם לא הלכו לישון בזמן, כשקורה מה שקורה, האמת שבמקומות האלה מאוד מאוד חשוב להפקיד הפקדות של הוקרת תודה, של להגיד תודה, זה שילדים שלי ישנים במיטות, על זה שאנחנו יכולים להיות ביחד, על זה שאני יכולה לחבק אותם ולגעת בהם, על זה שאני יכולה לישון עם בן הזוג שלי בסוף היום, ממש להגיד על זה תודה, כי זה נורא מובן לנו מאליו בתוך השגרה, וזה לא. שזה גם בעיניי משהו שמאוד מחזק את היכולת שלנו להעריך את מה שיש בתוך הקשר. להיות בהוקרת תודה כ-state of be.
וואי, כל כך, זה עושה לי ממש לבכות, כאילו לחשוב על זה, על באמת איזה מזל, כאילו כל הדברים הקטנים האלה שביום יום יכולים באמת להטריף את הדעת, ואז אתה אומר, וואי, איזה מזל, שהיום שלי רק יהיה מלא ברגעים כאלה, שמטריפים את הדעת. כאילו, זה חיים, נכון. הדבר הזה. גם מאוד אהבתי את הנקודה הזאת שאיכשהו הצלחת להפוך את ההסתכלות על לראות את הטוב בזה שאת מטולטלת יותר מהתקופה הזאת או פגיעה יותר, כי באמת הרבה בחוויה הראשונית שלהם, אם תשאלי אותם איך הם עכשיו, אז זה יהיה כזה נורא, אני בחרדה מטורפת, זה מאוד משפיע עלינו, ורגע אולי מה אני כן מרוויחה מזה שכל הדבר הזה קורה כרגע בתוך הזוגיות, כאילו אולי באמת יש עוד זווית להסתכל על זה, קצת סוגר לנו את כל מה שהתחלנו איתו, שקשר מצד אחד יכול להיות מקום שבו רק נשחזר, ורק יהיה לנו חוויות מורכבות או פחות נעימות, או מצד שני, יכול להיות מאוד להיות גם מקום לריפוי וצמיחה.
נכון. פשוט גם כל הזמן לזכור שהדינמיקה בתוך הקשר הזוגי, יש לה השפעה רדיקלית על האנרגיה בבית, על האנרגיה שהילדים חווים וחיים בתוכה. אני אומרת שהזוגיות היא כמו הגג של הבית, היא הדבר הזה שהילדים אמורים להרגיש מאוד פנויים ובטוחים ונינוחים ביחס אליו, לחיות החיים שלהם. וחשוב שגם נחזיק את זה, שזה אחראי מצידנו לשמור על האנרגיה הזו, גם עבור ילדים שלנו, גם עבור העתיד שלהם. ילדים מגיבים לאנרגיה, לנימה, למבטים, הם מגיבים להוויה. אז להחזיק גם את האחריות הזו, את האחריות ההורית, בתוך הקשר הזוגי. פה פתאום אני נזכרת בעוד דבר שמאוד רוצה להמליץ אותו בהקשר לתמוך בנו, שילדים הם משאב נהדר במובן הזה שהם חיים את כאן ועכשיו. ואחת הדרכים, רגע אחד, להתנתק מהחרדה ומהדאגה ומההתעסקות בעבר ובעתיד, היא להתקרב לילדים, היא לשבת איתם על השטיח, לשחק איתם, להשתתות איתם, להצליח להתחבר דרכם לכאן ועכשיו, לחוויה המאוד מאוד פשוטה ונגישה הזו שיש להם, ומאוד מאתגרת עבורנו. זה גם דרך נהדרת להתמשב, וכשיש ילדים זה גם מאוד זמין. הם גם כלי נהדר. כן, עוד טיפ שהוא בעיניי חשוב, ולא מאתגר להשתמש בו, אני חושבת שאחד הדברים שגם חשוב לי להגיד לזוגות זה שזה טבעי שיש הסלמה, זה טבעי שאני מגיעה עם משהו וזה נוגע לך בפצע ואתה מתעצבן, זה טבעי. אני כן אומרת שאחד הדברים שיש לנו שליטה עליהם זה לעצור כשמסלים. Okay? תזכרו אני אומרת שכל תגובה שלנו בתוך הקשר היא כמו הפקדה. אם הקשר הוא כמו גינה, אז כל תגובה היא הפקדה בגינה, אנחנו שותלים משהו, אנחנו זורעים משהו בגינה. אם אני רואה שכרגע אין לי את המשאבים ואת הכוחות לנהל את השיחה הזו בדרך שהיא תקרב אותנו, אני יכולה לעצור, אני יכולה לסגת, אני יכולה לקרר, אני יכולה להגיד זה לא הזמן כרגע. אין לי את המשאבים להיות בשיחה הזאת, אין לי את המשאבים להקשיב עד הסוף. אני חוששת מהסלמה הזאת, אז בוא נעצור את השיחה. בוא נחכה שיהיה לנו יותר קל. זה גם כלי שאני רוצה להציע להשתמש בו, לעצור את ההסלמה. לתת לגוף.
יו, אבל איזה קשה זה לעצור כשכל הגוף חם והדברים הם לוהטים, ובטח אם יש כאילו רגשות כמו כעס או עצבים או דברים כאלה.
נכון, נכון. בדיוק כמו מה שאמרתי על הוויה, זה מיומנות נרכשת. זה באמת מאוד קשה. בגלל זה כל כך קריטי. כי כשאנחנו בהסלמה, אנחנו בדרך כלל נגביר את כל מה שלא עובד כדי להשיג משהו. אנחנו נגביר את הכעס, נגביר את הווליום, נגביר את הכל.
כדי להסביר כמה זה קשה לי, כדי שתבין כמה זה קשה לי, מה שאני מרגישה עכשיו.
נכון, כשבעצם בסוף זה כדי להפסיק ולחדול את החוויה הגופנית שיש לי בגוף כרגע. את זה אני רוצה להפסיק. כי זה לא באמת יאפשר לך להבין אם אני אצעק יותר חזק. אבל תזכרי כעס, אני אעשה פעולה רדיקלית יותר כדי להפסיק את חוסר העונים שאני חובה. זה האוטומט שלנו, זה לא עובד, אבל זה האוטומט שלנו.
זו בעצם חוויה שלי שאני מנסה להפסיק, ודרך זה שאני זורקת אותה על הצד השני, או כאילו מנסה לגרום לו להבין ולנער אותו, זה רק בשביל לעצור את זה מאצלי, מלהרגיש את זה אצלי?
בדיוק. אני תמיד אומרת, זה פה לנסות להזיז את הפוני במראה. הוא לא במראה, הוא אצלי. הוא משתקף שם. דרכך אני חווה, כמה אני בודדה, כמה אני במצוקה, כמה... כי הגוף שלי עכשיו מאוד מאוד סוער. המיומנות שלי רגע אחד לסגת, לקחת לעצמי כמה שניות, לטפל בנשימה שלי, להרגיע את עצמי, היא מאוד חלשה. מה שאנחנו נעשה בדיפולט זה שאנחנו נגביר את ההפקדות הפוגעניות, כדי לחדול את החוויה הגופנית. זה לא עובד.
כדי שהוא יפתור לי אותה.
כדי שהוא יחדול לעשות את מה שהוא יעשה, או שהוא יעשה סוף סוף את מה שאני חושבת שהוא צריך לעשות, ואז אני ארגע. וזה לא עובד.
אז מה כן עובד?
בדיוק ההפך. קודם כל להחזיק את ההקשר, שמה שקורה לי עכשיו קורה לי בגוף, ומתעוררת שם איזושהי חוויה שהיא קשה לי, והיחידה שיכולה לטפל בזה זו אני. זה דבר אחד. דבר שני, לעצור. כי לסגת. כי לסגת מהאירוע, ללכת אחורה, לטפל רגע בגוף שלי. לקחת נשימה עמוקה, להסתכל רגע מה קרה לי, מה אני בעצם רוצה לבקש. אי אפשר לנהל דיאלוג בעוררות גבוהה. אפשר להילחם, אפשר לכעוס, אפשר לריב. שאלה אם זה מה שאני רוצה.
אז האחריות שלנו היא לבסס את העוררות הגבוהה הזאת שאנחנו חווים ברגעים כאלה.
לגמרי. לראות אם אני יכולה לחזור לשיחה כשיש לי את המשאבים. להקשיב, לדבר על עצמי. לראות מה אני בעצם מבקשת, כמה אני יכולה לתת מקום לצד השני, כמה אני יכולה לדבר על הצורך שלי מבלי לדבר על הצד השני, כמה אני יכולה לדבר עליי. כל המיומנויות האלה שדיברנו עליהן בשיחה, זה גם ככה מאוד מאתגר, אז על אחת כמה וכמה לעשות את זה בזמן שאני בעוררות.
אז אם אני סוגרת לנו קצת את הדברים שדיברנו עליהם, אז באמת היה את ההבדל הזה בין מענה לצורך למקום לצורך, ואולי באמת נתחיל רק מלנסות פשוט לשתף את החוויות והתחושות שלנו, וגם להפוך את השפה, כמו שאמרת, מאתה ככה, את ככה, לאני מרגישה, עם מה אני מתמודדת, ולשתף את זה. והיה באמת את המקום של למשב את עצמנו, וזה בסדר ללמוד להרגיע את עצמנו גם בלי קשר לבן זוג, בלי קשר גם לזוגיות, ואני חושבת שזו נקודה מדהימה, כי זה באמת מאפשר לנו לבחור בעצמנו, ולבוא לתוך המערכת יחסים הזאת קצת יותר מלאים, מה שגם מזכיר לי את הנקודה המדהימה הזאת, שאמרת שאנחנו נורא קלים בה, לזרוק את הכל על הפרטר, כי נורא ברור לנו שהם יהיו שם מחר, ודווקא בתקופה הזאת, לא לקחת את הדברים האלה כמובן מאליו, ולראות איך אני יכולה, להקשיב ולתת מקום, ושחלק מלמשאב את עצמי זה גם באמת לתת מעצמי עבורו, ולהיות, כמו שאמרת, בשירות, ולראות איך אני יכולה לעזור לו ולתמוך בו, והרבה פעמים נופתע לגלות שזה בכלל לתמוך בנו, וגם לשאול את עצמי באמת, מי הבת זוג שאני רוצה להיות, מי האמא שאני רוצה להיות, ולהכניס קצת יותר מודעות לדרך הזאת. אני מרגישה שעברתי פחות יותר על הכל, ושאמרת נקודות מדהימות, ואני בעיקר מקווה שבאמת נוכל להפוך את התקופה הזאת, לפחות ברמה הזוגית, לאיזושהי מקפצה, שבמקום להרחיק אותנו אחד מהשנייה, במקום שדברים יסלימו שם, אז להפך, שנוכל להתאמך בלא משנה מה קורה בחוץ, ולייצר איזשהו בונדינג כל כך חזק, שלא משנה איזה רוח תגיע, כשהזוגיות והמשפחה תהיה המקום הכי בטוח ויציב. זה גם מרגיש לי אפשרי.
לגמרי. זה כוח עצום. גם זוגיות וגם משפחה. זה כוח עצום עם פוטנציאל עצום. צריך כל הזמן להחזיק את זה.
ענבל, תודה רבה רבה רבה. ממש נהניתי.
גם אני, רוני, תודה רבה לך. תודה לך על העבודה הנהדרת שאת עושה. באמת, כל הכבוד. תודה שהירחת אותי.
ברור, תודה. איזה כיף ש... היית כאן ושיתפת אותנו בחוכמה שלך, אני מרגישה שצריך לשמוע את הפרק הזה כמה פעמים כדי לתת לעוד הסימונים ליפול, אז תודה על זה.
באהבה, תודה לך.
אז תודה רבה שנשארתם איתנו עד עכשיו, אני ממש מקווה שהפרק הזה תרם לכם ועזר לכם, ובמידה וכן זה יהיה ממש כיף אם תפיצו ותעבירו אותו הלאה לעוד אנשים שהפרק הזה יוכל לתרום להם. כמו כל פרק, אני אסיים בתפילה קטנה שאמן ויגיעו בשורות טובות בהקדם, ושנדע ימים טובים, ונתראה בפרק הבא.